ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הנה כבר הקדמנו שעניין העבודה שנמסרה לאדם תלוי במה שנבראו בעולם ענייני טוב וענייני רע, והוא שם האדם ביניהם לבחור לו את הטוב. את זה כבר ראינו בפרק חלק ראשון, כבר כמה פעמים הרמח"ל חזר על היסוד הגדול הזה שכל התכלית של הבריאה נמסרה לאדם, במה שהוא בוחר את הטוב מתוך הרע. כל זה רק רקע להסביר את ענייני השגחה. ואולם, פרטי ענייני הטוב רבים הם, וכן פרטי ענייני הרע. כי הלא, כל מידה טובה מכלל הטוב. והפך זה, כל מידה רעה. דרך משל, הגאות אחד מענייני הרע, והענווה מענייני הטוב. הרחמנות מענייני הטוב ואופקה אכזריות. ההסתפקות והשמחה בחלקו מענייני הטוב ואופקה מענייני הרע. וכן כל שאר פרטי המידות. אם אתם זוכרים, בפרק שני דיברנו על ענייני המידות הרעות, שהסברנו שם איך שכל המידות הרעות הן בעצם הרע, והמידות הטובות הן בעצם הטוב. וכאן כמובן מדובר, מידות טובות, הכוונה היא, זה קיצוניות לצד השני, זה לא שלילת הרע, אלא הטוב בעצמו, כן? בזמנו דיברנו שיש אדם שמסלק מעצמו את הרוע, אבל עדיין הוא לא טוב. הוא לא מקולקל, אבל הוא עדיין לא טוב. אז אמרנו שקניין המידות הטובות, הם לא סילוק הרע, אלא יש מידות שלמות בעצם. להיות רחמן זה לא להיות אכזרי, זה להידבק במידותיו מהו הפתה. אז כאן הרמח"ל מדבר על שני הקצוות, כמו גם גאווה וענווה. אדם שהוא לא גאה הוא עדיין לא ענוותן. ענוותן זה האיש משה ענו, זו מידה אלוקית. וכן על דרך זה בכולם.
כלומר יש איזה מדרגות כאילו למידות האלה.
כן, ברור. והנה שיערה החוכמה העליונה, כל פרטי העניינים מזה אמין שרואים למצא וליפול אפשרותם בחוק האנושיות, לפי התכלית העיקרית שזכרנו במקומו, והמציאה אותם בכל בחינותיהם, סיבותיהם ומסובביהם, וכל המתלווה להם, וחקקה אפשרותם באדם. כלומר, כשנברנו, אז נברנו באופן שכל אחד מאיתנו יוכל להיפגש עם כל ההתמודדויות האפשריות מול הרע, כדי לשלול אותו ודרך השלילה לקנות את הטוב. כמובן שלא, נראה בהמשך שלא לכל בני אדם יש את אותה התמודדות, אבל כל מה שאדם צריך לעבוד, להגיע, אז לא יש את המסלול של המפגשים עם כל האפשרויות של הרע. ואומנם לשימצאו כל אלה העניינים וצריכו מצבים שונים בבני אדם, שכולם יהיו ניסיון להם, במה שיתנו מקום לכל פרטי בחינות הרע האלה, ומקום לאדם להתחזק כנגדם ולתפוס בטובות. דרך משל, נותן לנו משל איך אדם, כמה מצבים בעולם צריך להיות קיימים כדי שאדם ייפגש בהתמודדות בין טוב לרע. דרך משל, אם לא היו עשירים ועניים, לא היה מקום לשיהיה העשיר לא מרחם ולא אכזרי. אך אתה, הנה ינוסה העשיר באושרו אם יתאכזר על העני הצריך לו, או אם ירחם עליו. וכן ינוסה העני אם יסתפק במועט שבידו ויודה להשם, או להפך. עוד יהיה העושר להשאיר ניסיון לראות אם ירום בו ליבו, או אם יימשך בו אחר אבלי העולם ויעזוב את עבודת בורו יתברך. ואם כל עושרו יהיה ענה ונכנע, הוא מואס באבלי העולם, הוא בוחר בתורה והעבודה, וכן כל כיוצא בזה.
הוא רוצה להגיד פה שכל מצב שיכול להיות בן אדם, יהיה לו בחירה, יהיה לו התמודדויות כאילו?
עכשיו, הוא לא אמר שכולנו צריכים לעבור, כמו שראים, יש עשיר ויש עני.
כן.
אבל חייב להיות מצבים מוחלטים בעולם. בוא נשאל שאלה, אני אנסה להסביר מה שהוא אומר. האם הייתה אפשרות בעולם, שבעולם יהיו רק עשירים ולא יהיו עניים? לכאורה לא. התורה אומרת כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. צריך שיהיו מתנדבים כאן בעולם, חלק יהיו עשירים, חלק יהיו עניים.
לא יהיה צדקה.
כן. מצוות צדקה תלויה על שינוי מצבים בני אדם. דוגמה אחת. אם היינו משכילים, היינו מבינים עוד הרבה הרבה, זה רק משל אחד, עוד הרבה הרבה מצבים כאלו. העולם זקוק לחלוקה בין זכרים לנקבות, העולם חי, העולם חלו תלוי בחלוקה של ישראל ואומות העולם, וכהן החלוקות, כהן לוי ישראל וכן הלאה, יש חלוקות אמיתיות בעולם שהמבנה של העולם מחייב, וגם על דרך זה גם מצבים כמו עשיר ועני וכן הלאה, חוץ מרשע וצדיק, שם לא מתערבים, כמו שכתוב בברייתא שרבאים במקום יצירת הוולד אומרים על כל אחד ואחד אם יהיה טיפש או חכם, עולם צריך גם טיפשים כנראה, אם לא היו טיפשים אז גם העולם לא היה שלם, להיות טיפש זה לא בבחירה, יש אנשים טיפשים, מה זה בדיוק הגדרה טיפש? קשה בדיוק להגדיר, יש להגדרות המקובלות שאלה מה חז"ל התכוונו טיפש, אני חושב בחז"ל לא התכוונו טיפש, כי הטיפשים שאנחנו מתכוונים אני מאמין שהם היו יכולים להיות חכמים אם היו רוצים, חז"ל התכוונו אדם שהוא לא כישרוני, אני חושב שזה כוונה חכם, הכוונה היא שהוא לא, אין לו כלים כל כך גדולים להיות חכם. יש לו גבול, כמה הוא יכול להחכים. אז גם הדירוג הזה בעולם, גם הוא חלק מהמבנה שלו. אם כולם היו כישרוניים, זה היה כמו שכולם היו עשירים. יש גם עוד חלוקה.
אבל לא לתת לכולם כישרון.
מה?
לא לתת להם
לכולם. אני לא, אני יכול לנסות להציע כמובן, אנחנו לא יכולים להגיד. כמו שאתה מבין שהעשיר ועני, גם החלוקה הזאת הדרגתית, היא דוגמה, הגמרא במסכת תמורה אומרת שהעשיר ועני נפגשו, עושה כולם השם, פסוק בספר משלי, שהעשיר ועני, יש עשיר ועני בתורה גם כן, אדם חכם ופחות חכם נפגשים, אז הקדוש ברוך הוא בוחן איך אנשים מתייחסים, איך, האם הוא מוכן ללמד את מי שפחות ממנו, האם הוא לוקח את התורה רק לעצמו, או שהוא חולק אותה לאחרים, יש הרבה הרבה, אני לא יודע להגיד, אבל ודאי שהדברים ממש מחולקים בעצם.
איך מישהו טיפש יכול להיות צדיק?
איך אני אומר לך, הטיפשים שלנו הם באמת, אני חושב, שאולי הם תלויים בבחירה. אולי זה חלק מה... מה זה טיפש? אצלנו, איך אצלנו מוגדר טיפש?
הוא לא
מצליח
להבין,
אתה
לא...
אז זה כן כישרוני? מי אומר שביקשו ממנו להיות חכם? ביקשו ממנו להיות אדם ישר, לפי דרכו.
אם הוא יהיה רשע, זה...
לא? למה? בגלל שהוא לא חכם, מותר להיות רשע?
הוא לא מבין את זה.
מה הוא לא מבין?
שצריך להיות צדיק.
לא שוטה.
כן, יש שוטה. שוטה זה חסר דעה, אדם שאין לו חסר לו בכוח הבחירה. שוטה, אנחנו נראה שוטה, פטור מן המצוות. אני אומר עכשיו על אדם לא חכם, אז אם החז"ל דיברו על אדם שהכישרון שלו מוגבל, הוא יכול להגיע להישגים עד גבול מסוים. יש לחקור על הטיפשים שאנחנו מתכוונים, אנחנו בדרך כלל שאנחנו טיפש, מתכוונים לאדם שהוא, שאיך נגדיר את זה, הטיפשים שמקובלים להגיד אצלנו, אדם שהוא...
לא ידע.
חסר טק, זה הטיפשים בדרך כלל, שאנשים קוראים להם טיפשים. מה זה חסר טק? יכול להיות שזה, מסתבר שזו בעיה, בעיה באמת בעצם. למה אדם מדבר לו במקום הנכון, מידה הנכונה, לא רגיש מספיק לסביבה, מה זה? מסתבר שזה פגמים בעצם.
עכשיו, יכול לשנות את זה?
מה?
לא.
טוב, או שכן או שלא. אפשר להאמין שיש דברים שאי אפשר לשנות. זה כמו סוג בעלמום, אדם שנולד בלי יד. יבחנו אותו לפי המציאות שלו. עכשיו, כל זה, למה הוא אמר לנו את כל הידיעה הזאת? כל זה הקדמה להסביר לנו שתדע לך שחלק גדול ממה שנגזר על אדם כאן בעולם שייך לחלוקה הזאת. כמו שאתה מבין שיש חלוקה של עשיר ועני, איש ואישה וכדומה, ישראל ואומות העולם, יש חלוקה אמיתית בתוך בני אדם, שכל אחד מקבל חלק מיוחד בעבודה שלו. אני חושב שהידיעה הזאת היא אחת הידיעות הכי יסודיות בעניין ידיעת ההשגחה. המקום שאדם נכנס לעולם מתוך ידיעה שבחרו לו מסלול אישי. הדבר הזה נותן גם הרגוע וגם באמת זו ידיעה אמיתית. אני חושב שאי אפשר לחיות בלי הידיעה הזאת. מה אתם אומרים? אם אין את הידיעה הזאת, איך אדם מתמודד מול התסכולים שיש לו בחיים. וכל אחד קיבל מסלול שאף אחד לא קיבל. אז האדם תמיד ייפגש במצבים כאלה שממש שונים לגמרי מאחרים. איך הוא יתמודד? מה אתם אומרים? אולי הוא יתלה את זה באבונות שלו. אני כזה חוטא שלכן לא הולך לי אף פעם. זה לא יהיה מדויק, נכון? לא שאנחנו יודעים ליבות בני אדם, לא שאנחנו יודעים מה בדיוק לשפוט בני אדם. אבל אדם לא יתיישב ליבו בדבר הזה. אי אפשר לתלות במעשים שלנו את כל המסלול הייחודי שיש לנו. אדם רואה שמקיפים אותו דברים מסוימים מאוד מאוד מיוחדים לו, שהוא לא רואה את זה אצל אחרים, והוא לא מבין למה. אז רמח"ל פותח את זה בידיעה הראשונה. אומרת, תדע לך, לפני שאתה בכלל עסוק בעניינים של משפט, של משפט המעשים, של שכר ועונש, הדבר הכי יסודי הוא קודם כל להבין העולם שלנו ייחודי. באמת יש לך מסלול שאף אחד לא ידרוך עליו. הדבר הזה הוא כל כך מרגיע וכל כך אמיתי, והמבנה של העולם מחייב את השליחות האישית שלך. זה גם מאוד מאוד, אני חושב, גם מטיל אחריות, מאוד מחייב, מאוד הבנה, הידיעה הזאת שאת המסלול שלי אף אחד בהיסטוריה לא יעשה. אם אני לא אמלא אותו, אני אמלא אותו בסיבוב שני או שלישי.
אנחנו לא יודעים מה המסלול שלו.
מה? שאלה יפה. את זה עכשיו אנחנו נוכל לנסות לזהות. אבל קודם כל, התורה אומרת ועושה חסד לאלפים. אומר הארי, אדם יכול למלא את שליחותו עד אלף פעם. כלומר, לא יוותרו לו עד ששליחותו תעשה. העולם שלנו זקוק לאותה התמודדות, וצריכים את המשבצת שלו בעולם. אז בואו נקרא את הקטע ואחרי זה אולי נתייחס לשאלה הזאת. ואומנם חילקה החוכמה העליונה את ענייני הניסיון האלה בנישי מין האנושי, כמו שגזרה בעומק הצתה היותו ראוי ונאות, ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד בניסיון ובמלחמת היצר, ופקודתו ומסעו בעולם הזה, וצריך לעמוד בו כפי מה שהוא. ויודנו מעשיו במידה דינו יתברך כפי המסע אשר ניתן לו בהמת, בכל בחינותיו, בתכלית הדקדוק. והנה זה כעבדי המלך שכולם עומדים למשמעתו, ובין כולם צריך שתשתלם עבודת מלכותו. והנה הוא מחלק לכל אחד מהם חלק מה, עד שבין כולם ישתלמו כל החלקים המצטרכים לו. והנה כל אחד מהם מוטל עליו השלמת החלק ההוא אשר נמסר לו, וכפי פעולתו בפקודתו כן יגמלהו המלך. אך מידת החילוק הזה ודרכיו נשגבים מאוד מהשגתנו, ואי אפשר לנו לעמוד עליהם, כי אם החוכמה העליונה נשגבה מכל שכל, אי שיערתם ואי סדרתם באופן היותר שלם. אז ממש אפשר לומר זו הפתיחה. אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו מסתכלים על שאלה בחיים, דבר ראשון צריכים להיכנס לנתון הזה. וכמובן שהנתון הזה בהמשך נראה שהוא רק נתון אחד מבין הרבה נתונים. זה לא בא להסביר את כל שאלה שקיימת בעולם. אבל אני הייתי תולה שכמעט שאין נושא בעולם שחלק ממנו זה גם המבט הזה. אסור לנו להטיל על הכתפיים שלנו את כל האחריות. אנחנו צריכים לדעת, דבר ראשון, יש לנו תפקיד ייחודי. אחר כך נחפש את הנתונים הבאים שבהם יהיה גם כן את החלקים שבהם אנחנו יכולים גם לקחת אחריות. אבל לא את מלוא האחריות. אסור לאדם לקחת את מלוא האחריות. זה נראה לי לא מיושב. זה כמו שתנסו ליישב שאלות תמועות ולחפש להם תשובה מסוימת. התשובה היא הרבה יותר מורכבת. אין כאן שאלה בעולם, בהנהגה, שנוכל לפתור אותה בתשובה סתמית. למה? כי ההנהגה היא כל כך מורכבת מראשית העולם ועד אחריתו, שתשובה אחת היא אף פעם לא נכונה. התשובה היא מאוד מאוד מורכבת. אנחנו אוספים נתונים מזה, מזה ומזה. ובסוף במכלול נוכל לראות תמונה, אולי ננסה להבין את הכללים ולא את הפרטים. אבל אני חושב שמבין כל הנתונים, הנתון הזה הוא הכי מרכזי. קודם כל תבין, הדברים הם יותר גבוהים ממה שאתה חושב, הם לא רק תלויים במעשים. יש כאן חלוקה. וחלק גדול מהדברים שקורים פה בעולם, זה באמת שליחות ותפקיד.
בעצם אפשר לומר שזה נקודת פתיחה של כל אחת שונה, ואין...
בדיוק, בדיוק, נכון. גם המשפט... גם כשנוסיף את תנאי המשפט בהמשך, גם הם יהיו לפי נקודת הפתיחה השונה של כל אחד ואחד, כי לא כולם נשפטים על אותם דברים, לא כולם נדבעים על אותם דברים. כולם נדבעים להיות שומרי שבת, אבל לא כל אחד נדבע מאותו מקום. מאותה נקודת תביעה, כי כל אחד יש לו את הנקודת פתיחה השונה שלו, אז גם כלפי המשפט זה ישליך בסוף היסוד הגדול הזה. אז מה אתה שאלת, איך, איך, איך נדע את, את התפקיד? דבר ראשון, מה, אם אני אשאל אותך, למה זה דרוש לך לדעת?
אני יכול לדעת, כזה נפקא מינה, מה אני יכול, מה אני צריך לעשות בחיים, מה לעסוק, מה...
אתה רוצה למלא את השליחות יותר, יותר באמונה. לא דיברנו אף פעם, לא אמרנו, אמרנו את הגאון, דברי הגאון מווילנה על זה. נדמה לי שפעם בעבר דיברנו לפני הרבה זמן, לא זוכר באיזה הקשר דיברנו. נחזור על עיקרי הדברים. הגאון מווילנה אומר את זה בספר יונה, ובעוד, בעוד מקום שקטן לא נזכר איפה. הוא אומר שמה שחזל אומרים, את המושג של אדם לומד תורה של ליבו חפץ, במקום של ליבו חפץ, חזל גילו לנו שיש באמת שליחות פנימית ששולחים בן אדם אל השליחות שלו. ואם הוא לא עקשן גדול, הוא יגיע לשם. יש כזה מושג של ליבו חפץ. למה פתאום האדם חפץ בדבר מסוים? אפשר להגיד שאדם רוצה חיים קלים, הוא מחפש תמיד את הדברים הנוחים לו. יש גם נתון כזה, צריך לבדוק. אולי אנחנו ברוכים, אדם אומר, אני נורא נורא אוהב ללמוד תנך, וגידו לו, כן? נורא נחמד ללמוד, לקרוא את זה, ואתה אולי בורח מתפקיד אחר. בסדר? צריך לבדוק גם את זה. אבל יש לפעמים, לפעמים אנחנו רואים שיחד עם זה, רואים נטייה פנימית לדבר מסוים, חלק בתורה, או משהו מסוים, איזו מצווה בתורה, שאדם מרגיש שבאמת יש לו בזה נטייה מיוחדת. אני אראה לכם סיפור יפה שהיה, אולי סיפרתי לכם את זה פעם, נדמה לי שזה מובא בצדיק יסוד עולם של הרב אריה לוין. שאשתו התלוננה, אשתו היא אמרה לו שהוא בגיל צעיר, אנחנו את כל הסיפורים עליו יודעים אולי עם ה-20 שנים האחרונות שלו, אבל הוא גדל כאן, הוא הגיע לירושלים בחור בן 17-18, הוא הגיע לארץ, והוא התחתן פה עם בת ירושלים, וכאן הוא גדל את המשפחה שלו, היה במלחמת העולם הראשונה, הוא היה עד אברך. אז אשתו התלוננה שהוא יותר מדי נוטה למידת החסד, הוא עסוק יותר מדי בחסדים. באמת היה באמת דבר מאוד נדיר, אדם שאני חושב שלא הייתה לוויה בירושלים, שהוא לא היה ראשון, לא היה קבורת מת, לא היה ניחום אבלים שהוא לא היה ראשון, ולא היה שמחת חתן כלה שהוא היה ראשון, והיה נעלם כי לא צריך אותו, כלומר, תמיד הוא היה נמצא, ותמיד לא היה נמצא כשהוא סיים את תפקידו, כל בצניעות, באמת היה עמוד החסד, משהו באמת מדהים. אז היא הרגישה, היא באה ממשפחה מאוד רבנית חשובה, היא הייתה בת של, היא הייתה ממשפחת, משפחה מפורסמת בירושלים שהייתה באמת גדולי תורה, והרגישה שהוא לא מספיק לומד תורה, זה לוקח לו זמן. אז הם החליטו שהם ילכו לדין תורה אצל בעל הלשם, סבא של הרב אלישיב, הרב הלשם. אז הוא שמע את הטענות, הוא אמר שמקובלנו שיש כזה מושג של ליבו חפץ, ואדם שמרגיש כזו נטייה חזקה למעשה חסד, ומבינים שזה לא הובי שכל כך נחמד לאדם, הוא השקיע בזה כל כך הרבה, אז צריכים להניח לו. זו שליחות. זה באמת תפקיד כאן בעולם. אז אני אומר את זה כדוגמה. יש נטייה, נטייה שמוטבעת בנו, שאנחנו צריכים להיות קשובים לה. כמובן עם בחינה, שזה לא בא על חשבון דברים עקרוניים, ולאזן את זה, אבל אסור לאטום, אסור לאדם בחיים שלו לשים את החץ ולהגיד, אני רוצה, בגיל 13 להגיד, אני רוצה להיות טייס, או אני רוצה להיות ראש ישיבה. זה... אנחנו נותנים לשליחות האלוקית לכוון אותנו. צריכים להיות קצת יותר לא לעצב לעצמנו את החיים, אלא לתת למציאות גם כן, לקדוש, להשגחה, לתת לה מקום, כן.
אבל גם יש מבינים את יצר הרע, שאומר לנו,
בדיוק.
זה לא רק השליחות האלוקות, אני מקשיב רק מה שאני רוצה.
נכון, בדיוק.
וזה לא רק עניין שאני עכשיו בא לי לא ללמוד בישיבה, אני רוצה לנסוע לטיול, וגם יכול להיות, עכשיו אני מעדיף להתעסק בחסד רק בגלל שאני לא קשה לי ללמוד מה...
נכון. בירושלמי כתוב ששכחתי את השם של המורה, הוא שלח את הבן שלו ללמוד בציפורי, ישיבת ציפורי. הוא שמע שהוא מקבר מיתים, אבל הוא היה הפך בטבריה, אז הוא שלח... אומר לו, מבלי אין קברים בציפורי, שלחתיך לטבריה, יש מספיק קברים אצלם, אתה לא צריך ללכת לשם, ככה הוא שלח לו. יש כללים, אדם, בוודאי שיש איזון ויש כללים, מצווה עוברת, הרי אסור לבטל תורה אם זה לא מצווה עוברת, ואם זה לא מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים. יש כללים תורניים. אבל מצד שני, צריכים להיות קשובים גם לנטיית הלב. יש אנשים שאתה רואה שזה בוער בהם הנושא הזה, צריכים לתת לזה מקום. זה לא אומר עכשיו לעזוב את הכל ולהיות. אבל גם לתת מקום לנטייה. עכשיו, בפרט שאנחנו לא מדברים עכשיו על אדם שאומר, הנטייה שלי להיות שחיין, אלא אני באמת, סך הכל הוא עסוק בתרי"ג מצוות ובאיזון נכון.
זה גם בדברים הגופניים. להיות שחיין.
זה איך שלא יהיה מותר לאדם, אולי, כמו שאני אוהב סוג מאכל אחד, אז ברור שצריך לתת לזה מקום. אני לא יודע, אני לא נכנס לדעת האם גם זה שייך לשורש פנימי עליון, שזה משהו הרבה יותר נמוך ומקרי. אני לא יודע להכריע את זה. אבל איך שלא יהיה, אנחנו נותנים מקום לחומר, לצרכים שלנו.
לא, אני אומר, אבל אדם שיש לו תחביב מאוד מסוים.
שייתן לזה מקום, אבל פרופורציה. כמו שהוא נותן זמן לאכילה ושתייה ולמנוחה, שייתן מקום גם לזה, אבל שזה לא יבטל את המהות שלו. כן.
אני שמעתי פעם הפוך, איפה שהכי קשה לך, זה היה דעתי פעם.
אז תלוי. אז באמת, באמת שרציתי להגיד, המקור השני של הגרא, אולי שם הוא אומר דברים דומים, אבל אולי ננסה בסוף לראות באמת אם זה דומה למה שאתה אומר. בספר יונה, הגאון מווילנה מביא שם את הגמרא במסכת העירובין, שהגמרא אומרת, שנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם נוח לו לאדם שנברא יותר משנברא, או ההפך, בסוף נמנו וגמרו, שנוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמרלה ימשמש במעשיו. אז הגאון שאני שואל, מה שייך להגיד, איך אפשר להגיד כזה דבר, שיעדיף שאדם לא ייברא יותר משר ייברא? וכולנו יודעים שהעולם נברא להיטיב. אז מה שייך להגיד, איך אפשר לומר דבר כזה? אז אומר הגרא, אומר ככה, הכוונה היא עמוקה, מדובר פה באמת, הם נחלקו בסוד הגלגול. בהמשך אנחנו נגיע, בהמשך הפרק נגיע לסוד הגלגולים. יש כזה דבר ששולחים אדם לתקן את שליחותו. נחלקו, מה התועלת שהוא יתקן שליחותו? הוא יצא עוד באוברדרפט יותר גדול מקודם ממה שהוא ניסה. שולחים אותו לתקן, אז אני אומר, הערת אגב, אומר הרי בשאר הגלגולים, שבאמת נותנים לאדם רק את החלק הנשמה הפגום. לא שולחים אותו את כל החלקים שלו. מה שכבר נתקן, משאירים בכספת. את זה כבר לא שולחים אותו לקלקל.
מן הדורות האחרונים, בגלל זה...
מה?
מן הדורות האחרונים, דבר
ומשמעות מקום. לא יודע, קשה להגיד. יש ויש, אני קשה להגיד. אבל בכל אופן... תסתבר שזה רובם נשמות שאינם חדשות, רובם נשמות מתקנות, אבל זה לא יכול לפעמים אנשים מאוד גדולים, שהיה חסר להם חלק בתורה, או זה לא חייב להיות אנשים דווקא רשעים. אז הוא אומר ככה, אז זה היה הנידון, נמנו וגמרו, הוא אומר ככה מפריש, נמנו וגמרו, שבאמת, עליבא דאמת, יש סיכון גדול בשליחות השנייה יותר מהראשונה. אפילו בחלק שנמסר לו, הוא יכול עוד לקלקל יותר מאשר לתקן. אבל עכשיו שנברא, אחרי ששלחו אותו לשליחות, אם הוא רוצה לזהות את השליחות הייחודית שלו, אז שיזהה את זה על ידי פשפוש ומשמוש. הוא אומר, מה זה פשפוש ומשמוש? הוא אומר, במצוות עשה, ישים לב למצווה שכל הזמן מתגלגלת אליו. ובלא תעשה לעבירה שכל הזמן רודפת אחריו. זאת אומרת, לכל אחד יכול לשים לב לדברים שתמיד תמיד מגיעים אליו. אז שידע שמזמנים לו משמיים את תיקונו. האם זה מתאים למה שאתה אמרת או שאתה שמעת דברים הפוכים? מה? מתאים? בסדר. אני חושב שבדרך כלל זה כמה שמתבגרים, אז לאט לאט הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם את שליחותו. אין היגיון, זה דברים באמת מופלאים, תשאלו כל אדם מבוגר, איפה הוא מצא את מקומו, איפה הוא מצא את פרנסתו, איפה הוא מצא את שליחותו. זה דברים שאי אפשר להסביר, דברים מופלאים. אין שום היגיון בעולם, מי שיזהה את הדרך ההילוך שלו, איך הוא הגיע למקום, לפינה שהוא הגיע, זה משהו מדהים. זה משהו שיהיה מאוד קשה לתלות את זה במקריות, כמובן הכל נראה כמקרי, אבל ובאמת דוחפים בן אדם לשליחות מסוימת. ואחרי שהוא מזהה אותה, הוא צריך להשתדל לעשות את השליחות שלו בצורה הכי שלמה שיכולה להיות.
אמרנו שזה נטייה פנימית למשהו בעצם? ו...
זה, זה משולב בנטייה פנימית. כי הוא צריך גם כישורים לזה, הוא צריך גם כלים לזה. ואיך שלא יהיה, גם בכל פינה, בכל שליחות, אפשר לעשות אותה בצורה, גם מה ש... זה לא חייב להיות דווקא מרביץ תורה ברבים, או, או, או בית יתומים. זה יכול להיות בהמון המון דברים, שבכל פינה אדם יכול לקדש עם שמיים, יכול למלא שליחות כאן ב... זה... צריכים תמיד... שהמבט הזה קיים אצלנו, אז יש מבט אחר לחיים. יש גם השלמה, ויש גם... מה שנקרא שמח בחלקו, החלק המיוחד שלי בחיים, צריך שמחה בחלק שלי. זה חלק שלך, תבין, יש לך חלק שלך שהוא לא יכול להיות של אף אחד אחר. זה נקרא השלמה בחלק שלך. לא להיות מתוסכל על החלקים שקיבלנו.
לימוד התורה יכול
לגרום
לבן אדם לברר
את
יש כוח משם לתורה, שאתה לומד, ובגלל זה
תברר לו? לא יודע להגיד. למה אתה רואה בזה קשר?
יש הרבה מרכיבים, הרבה נושאים. בן אדם לומד בזה סוגיה, זה משהו, ואת לדמות. אפילו לא דווקא משהו במראה, שאמונה וכל מיני נושאים כאלה. ואיך זה מתברר לו יותר, מה חשוב לו, מה מרגיש קשר
יותר? אם אני מבין אותך טוב, זה ודאי נכון. כשאתה רואה בני אדם שיש חלקים בתורה שממש נמשכים לזה בצורה בלתי רגילה, ויש אנשים שזה לא נוגע בהם. מה פירוש לא נוגע בהם? נגיד, סודות התורה לדוגמה. אנשים שזה ממש, שזה משיכה בלתי רגילה, שאנשים גדולים, אני מדבר איתך. הבית יוסף, אתה יודע, היה נכנס לשיעורים של הארי, והיה נרדם. הארי אמר לו, זה לא בשבילך. לא, לא הולך, זה לא, ואני לא חושב שהוא נרדם בגלל משהו רוחני. הוא נרדם כי שיימם לו.
אישה הלכה.
מה? אישה הלכה. זה נפש אחרת. יש אנשים שנמשכים להלכה, נמשכים ל... זה, אתה מרגיש ששם אדם חי, ועכשיו אני אומר פה, צריכים, אני אומר, כמו שמקודם אלון אמר, צריך פה הרבה איזון, כי הרבה פעמים אנחנו לפעמים לא עושים את הבדיקה היטב ובורחים יותר מדי מהר מהתפקיד שלנו. צריכים להיות זהירים, וצריכים להשתדל ולנסות, אבל יש, רואים את זה, יש דבר כזה.
כמה זה נורא, אבל הם חוסמים... כי נגיד בישיבה זה מאוד... כשברים בורים מה צריך ללמוד ומתי.
אז תראה, זאת אומרת, לגיל מסוים מותר להתמקד בחלק מסוים. כמו שבגיל, בילדים קטנים לומדים רק מקרא, אחר כך משנה ואחר כך תלמוד, יש התפתחות שנותנים לאדם טעימה מכל חלק. אפשר להגיד שבישיבה החלק החשוב בתורה הוא החלק ההלכתי שאותו צריכים ללמוד לראות את החיבור בין התלמוד לבין ההלכה ולהבין את צורת החשיבה הנכונה, דימוי מילטה למילטה וכדומה. זה דבר שאפשר להגיד שזה טבעי שבגיל מסוים ישקיעו את החלק. עכשיו שם אדם יכול אחר כך להרגיש איפה הנטייה שלו, לאיפה הוא נמשך. אנשים שחלק האמונה בתורה הוא חלק מאוד מרכזי אצלם, הם מרגישים שבחלק הזה שם הם נפש פילוסופית כזאת, שמרגישה ששם היא ממש חיה ונושמת, והוא מרגיש שהחלק הזה יהפוך אצלו להיות שליחות ייחודית בחיים. יש אנשים שזה ממש ממש לא, לא, לא מרחיב להם את הלב. הם מוכנים ללמוד את זה כיסודות, אמונה, הם לא מדלגים על זה, אבל זה סגור בקופסה וזהו. ממש... רואים את זה הרבה. אנשים יכולים להיות תלמידי חכמים גדולים, אבל אתה מדבר איתם, אפשר להגיד שזה גם חוסר הרגל מגיל צעיר, שאולי לא השקיעו בזה. מאוד קשה להגיע בזה לדבר מוחלט, אבל מסתבר שיש בזה גם מרכיב כזה. זה מאוד חשוב, אני חושב, כן, רק אני אוסיף, מאוד, מאוד חשוב להיות קשוב לזה, כי אנחנו לפעמים הרבה פעמים במקום שאנחנו נמצאים, אנחנו לפעמים מרגישים שאולי אין לנו מספיק מענה נפשי, אז צריכים לדאוג להשלים את זה מעוד מקום. לא חייב להיות שאדם שמזהה שמשהו בסביבה שלו, יש לו צמא לעוד דבר והוא לא מקבל, אז צריך לדאוג להשלמה הזאת במוקדם ומאוחר. כן.
אין פה איזה סבירה מהבחינה שאנחנו אומרים שלכל אחד יש את תפקידו בעולם, ועניין כל אחד בחיים סובייקטיביים.
בדברים מאוד מסוימים כמובן.
כן. אבל ההצלחה שלנו בחיים האלו היא נמדדת לפי משקל אבסולוטי. כמה תורה למדת, כמה מצוות עשית. אז אם אין לך את הכלים ללמוד ולדייק במצוות, אז אתה נמדד לפי...
אז כן, אז אני לא יודע אם אני אסכים איתך אלון להגדרה הזאת של נקרא כמה הזה, אני חושב שזו, אני לא יודע אם הגדרה כל כך מדויקת, נורא נזהר. אני אומר, אני רוצה לאתגר את עצמנו, לבדוק אם ההגדרה שלה לא נכונה או לא. האם זה, האם זה אולי כן משנה, אבל לא זו ההגדרה. יש גם מרכיב של כמה, אבל אני לא אומר שזו ההגדרה. לבוא ולומר שהאדם נבחן פה אובייקטיבית, כמה הוא למד וכמה מצוות הוא קיים, זה נשמע קצת יותר מדי פן כמותי כזה, נשמע קצת משהו, קצת נראה לי מושאל ממציאות העולם, של כמה כסף וכדומה. זה לא הגדרה. הגדרה היא, באמת ההגדרה הייתי אומר, כמה האדם גילה את ייחוד השם בעולם. זו ההגדרה, הייתי אומר, הפילוסופית המדויקת, ואחר כך נצטרך לתרגם אותה, איך זה בא לידי ביטוי כך, כך וכך. אבל איך שלא יהיה, ביחס לשאלה שלך, אני חושב שאיך שלא, גם לפי ההגדרה שלך, אני חושב שיש דברים בסיסיים שכל יהודי מחויב בהם. לדוגמה, לדעת, להשתדל לדעת את מצוות השם שמחויבות עליו, לדעת את פרטי הדברים, מה שהוא צריך לדעת, להיות בקיא בהלכות, אז זה דבר שלכאורה הוא אובייקטיבי לכולם. לקבוע עיתים לתורה, אובייקטיבי לכולם. אז באמת, בחלק הזה, יש בוא נגיד, שטח, אני אגיד כמו, אני אגיד זה במשל טיפשי, שבאים לצבא, כולם עוברים 3 חודשים טירונות, אם אני אומר את הדברים נכון. מה טירונות? אולי בסוף הוא יהיה ג'ובניק, מה אתה צריך זה? אתה בצבא, יש בסיס. אחר כך משם מתקדמים להתמחות, כמו רפואה, כולם לומדים את הבסיס, אחר כך הולכים לשנות התמחות, למשהו יותר. הבסיס הוא שווה בין כולם, ואנחנו, את השליחויות הייחודיות, זה בעצם לנושאים של ההתמחות האישית.
אבל אתה אומר בסיסי, אז למשל, שמירת שבת.
כן.
אבל איך אתה יודע מה זה לשמור שבת? זה צריך לדקדק בזה.
אני מסכים. אז יש...
אז יש משהו ששם את היכולת ללמוד את
ה... מה שנשים לומדות בבית יעקב, או בכל מקום אחר, זה הקיצור הלכות הבסיסי שכל יהודי חייב לדעת, ממה, איפה נשאלת שאלה, ומה צריך לדעת. זה דבר, זה חובה על כל, זה בסיס. עכשיו, יש לאדם בחירה להגיע עד להיות מורה הוראה בישראל, שזה לדעת את כל השאלות המתחדשות. הוא יכול גם לכשעצמו להיות תלמיד חכם וללמוד את הסוגיות מסכת שבת, ולראות זוויות שלשים לב לפרטים שהאיש הלומד קיצור הלכות לא יגיע אליהם. עכשיו, האיש הוא לא יתבע שהוא חילל שבת, אבל הוא הגיע למיצוי ההלכות יותר. זה תלמיד חכם, הוא רואה את זוויות התורה, הוא רואה דברים הרבה יותר מדויקים, זו שלמות. אז תמיד יש בסיס ויותר. אי אפשר לבוא ולתבוע מכל ישראל להיות, לראות דברים שאדם שחזר על הסוגיה מאות פעמים ושם לב לעוד פרט ש... איך הרב חיים ולוז'ני אומר שאת כל תפילותיו מימיו היה נותן בשביל לגלות עוד חידוש אחד מהתלמוד. אצלו הוא היה לומד גמרא, זה להוציא חידוש דין חדש, לשים לב לעוד פרט שהוא לא שם לב בלימוד הקודם. אז אין גבול. אז ודאי אי אפשר לבוא ולהגיד שמי שלא ראה את כל הפרטים שהרב אלישיב שם בהתמדה שלו העצומה, אז הוא לא הגיע להיות שומר שבת. יש שמירת שבת בבסיס, אפשר להגיד, ואני חושב שדווקא שמצווה גדולה לבוא ולומר, לא לעשות משמירת שבת עסק כל כך גדול. באמת שאפשר לכלול את כל שלמתי תוות מלאכה בכללים פשוטים. לא צריך להפליג. לא בשמירת הלשון, לא להפליג. גם מי שלא למד חפץ חיים יכול להיזהר באופן כללי מלשון הרע. לא צריך לעשות כל דבר. הפרטים הם שלמויות. אבל אי אפשר לבוא ולומר שאם לא תלמד אתה עבריין. הרמב״ם כתב הלכות לשון הרע, נדמה לי, או בהלכה אחת או בשתיים, בהלכות דעות. זהו. ומי שקרא את הרמב״ם, אתה יהודי תימני ותימן שקרא את הרמב״ם, ידע מה זה לשון הרע. עכשיו, אתה רוצה עוד הבחנה ועוד שאלה ועוד, אין גבול לדבר. צריך שימת לב, אבל זה לא נכון יהיה לבוא ולהרבות ולהרבות ולהרבות. צריכים, אפשר ל...
אפשר לדבר על הדברים, כמה שחזרנו, לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים. קודם לכלול, ואחרי זה ריבוי הפרטים זה אחר כך מתחדש יותר. אסור להכביד, זה עוול, כי אנשים, זה לא נכון, זה גורם הרגשה, הרבה אנשים מתייאשים, לא, אם אני צריך ללמוד הלכות בורר חצי שנה, אז התורה היא לא רלוונטית, וזה ממש שקר גדול. לא צריך ללמוד הלכות בורר, צריך ללמוד בחצי דקה, לא בחצי שעה. אוכל ביד מיד, זהו. אתה כבר יודע איך לא לברור בשבת, אתה רוצה עכשיו להיות, להתקדם בתורה, תלמד עוד, תגדיר עוד, אבל זה, וגם לזה צריך גבול, וגם צריך להגביל מתי עוצרים, מתקדמים, תישאר בספקות, שיגיע מעשה לידך, תברר, אבל אי אפשר ללמוד כל היום תיאורטית, 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 ובסוף התורה נשארת, צריכים איזון ברור בין הספק לבין עיון. העיון, בתקופת העיון יש תקופת בחרות שמעיינים כאמצעי למידה, זה אולי משהו אחר. אבל כשאדם נכנס ללימוד אינטנסיבי, אז הוא לא צריך להעיין מעבר להגדרה הבסיסית. לא צריך להפליג. הפלגה היא על חשבון התורה עצמה. בכל אופן, היסוד הזה הוא מאוד, באמת אני חושב שהוא משליך על המון המון חלקים בחיים, נותן לנו המון מרחב, גם אחריות וגם מרחב בחיים לתת לנפש שלנו את השליחות שלה, ובאמת השמחה שלנו היא תשלם כשנמלא את שליחותינו. אז בואו נשלים רק את העוד בית. והנה ביות ענייני העולם כולם נמשכים ונעתקים בהשתלשלות מעניין לעניין ממציאותם הנבדלים עד מציאותם הגשמי, כמו שזכרנו לעיל בחלק ראשון פרק חמישי. הוא תמיד מחזיר אותנו לפרק של סוף חלק ראשון, שהרמח"ל אמר שכל כל מה שקורה בעולם שלנו הוא נמצא בשורשים של העולמות הרוחניים, בריאה, יצירה, עשייה. הנה כל העניינים האלה, פרטי ניסיונו של האדם, כמו שזכרנו, מתחיל שורש בחינותם בנבדלים, לפי המציאות השייך בהם מתיקון וקלקול, כמו שכתבתי למעלה. וכפי עניינם שם, נידונים ונגזרים להימצא ולהתפשט עד הגשמיות באישים הראויים להם, עד שבכלל דין החילוק הזה ייכנסו כל פרטי המציאות למדרגותיהם, ועל כולם השקיפה החוכמה העליונה, וכפי אמיתת מציאותם, תגזור את היותר נאות והגון, וזה ברור כפי העיקרים שהקדמנו. נמצא לפי השורש הזה, שהצלחות, עכשיו הוא מסכם לנו את כל השורש הראשון, כאן כמו שדיברנו בפרק הזה, הרמח"ל יסדר לנו את כל השורשים שיש סיבת הבדל בין אדם לזולתו, נמצא לפי השורש הזה שהצלחות העולם הזה וצרותיו תהיינה לשינוסה במהדם בחלק מחלקי הניסיון, ששיערה החוכמה העליונה היותו נאות לאיש ההוא. בצד אנחנו סיימנו את השורש הראשון. השורש השני הוא כבר יהיה שורש שנכנס כבר לפי משפט המעשים שלנו, וזה כבר יותר מורכב, יותר ארוך ומורכב, אז אולי נשמור אותו לשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.